לא נמצא עכשיו במקום הזה, אז נשתדל ביחד. קודם כל נחזור על מה שלמדנו בשבוע שעבר. הקדוש ברוך הוא, כשהוא בורא עולם, הוא קודם כל בורא את הראשית. הראשית זה עצם המציאות. זו המציאות בעצם. מה זו בריאה בעצם? בריאה בעצם, כוונה אלוקות במצב של בריאה. יש אלוקות בתור בורא, ויש אלוקות במצב של מתקבל, שנקרא עלול. עלול מהמיטה תימצא. ומעצם זה שהאלוקות מתקבלת במציאות, היא כבר חסרה. היא כבר לא יכולה להופיע את עצמה, את מדרגתה, כפי מה שהיא בתור בורא. כשהקדוש ברוך הוא בורא את הראשית, הוא בורא את האלוקות בתכונתה האחדותית, כפי מה שהיא מתקבלת. כפי מה שהיא בתוך כלי קיבול. ולכן היא חסרה. הערך של כל דבר שנברא במציאות, הערך האמיתי שלו, זה במידה שהוא מוציא אל הפועל ומגלה את עצם המציאות. כלומר, שאלנו, אם הקדוש ברוך הוא השפיע על המציאות, אם הקדוש ברוך הוא השפיע את המציאות, איך יכול להיות שבמציאות יש כוחות סותרים? למשל, אש שהיא מחממת, ומים שהם מקררים. תשובה על פי מה שלמדנו במערל. האש, תכונתה בעצם זה לא שהיא מחממת, והמים, תכונתם בעצם זה לא מה שהם מקררים, זה תכונה מקרית, זה לא תכונה עצמית. אש ומים, הערך העצמי שלהם, זה מה ששניהם משמשים לתכלית אחת. רמזנו זה במה שחז"ל מלמדים אותנו לפסוק בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. שמיים וארץ זו השניות הבסיסית היסודית שכל המציאות חלוקה על ידה. שמיים וארץ אלו שני הניגודים היסודיים. חז"ל אומרים בראשית, בשביל ראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אז זה דבר אחד, כי השמיימיות של השמיים והארציות של הארץ זה לא עצם המציאות. עצם הדבר זה השמיים והארץ כששניהם לתכלית אחת. שניהם עניינם להוציא לפועל את הראשית. הראשית זה הדבר המקודש בכל דבר, כי הראשית עניינו עצם הדבר. נתנו לזה דוגמה, נתן למערן לזה דוגמה, איש ואישה. איש ואישה הם חלוקים בתכונותיהם, הפכים. אבל איכן הם מתמזגים? הם מתמזגים לא כשהם עומדים זה מול זה, אלא כשהם משמשים זה עם זה לתכלית אחת. התכלית האמיתית, העצמיות, שגם איש וגם אישה ביחד מוציאים אותה אל הפועל, ובזה הם נעשים משלימים אחד את השני, זו נקרא לזה השכינה ביניהם, הזוגיות. התכונה שמבדילה בין איש ואישה, שהופכת אותם להיות הפכים, זו תכונה מקרית בהם. זה לא עצם הדבר. נמצא שכשהקדוש ברוך הוא השפיע את הראשית, הכוונה כשהקדוש ברוך הוא ברא עולם, יש רק כביכול רק בריאה אחת שהיא בריאה בעצם, האלוקות כפי מה שהיא מתקבלת במציאות. הראשית הזו יכולה להיות תורה, משה, ישראל, ביקורים, מעשר, חלת, תכף אנחנו נלמד, כי בכל מציאות צריך ללמוד, בכל כלי קיבול צריך ללמוד באיזה מדרגה האלוקות מופיעה פה, אבל זו אותה אלוקות, כל הראשיות הללו התחברו. אבל מצינו במערל פעמים רבות, גם המערל מזכיר את זה קצת פה, אבל ניתן לזה רק דוגמה, מזכיר המערל פעמים רבות, שהראשית מקודשת, למשל, הבכור. למה בכור נוטל פי שניים? כי הבכור הוא ראשית. לפי מה שהסברנו עכשיו, מה הכוונה שהבכור הוא ראשית? לא רק שהוא ראשון בין הבנים. הכוונה היא שכשנולד ילד בכור, אז מלבד הערך הפרטי שלו, שזהו פלוני, שמואל, יש לו תכונות כאלה וכאלה, בלונדיני וכו', כל אלה תכונות מקריות. מלבד זה, הבכור זו המציאות שאיתה נפגשתי עם המושג בן. כל אחד הוא גם בן. גם הילד השני הוא בן, גם הילד השלישי הוא בן, גם הילד הרביעי הוא בן. אבל עם הבכור נפגשתי עם עצם המושג בן. כשנולד לי ילד בכור, אני מנסח את זה קצת בסיור נפשי, אבל כשנולד לי ילד בכור, מלבד הערך הפרטי של הילד המסוים הזה, קודם כל הוא חידש אצלי את עצם המדרגה שיש לי בן. השני לא חידש את המדרגה הזו, גם השלישי לא חידש את המדרגה הזו. אומר המערל, למה בכור מקבל פי שניים? כי הבכור יש לו שני ערכים. אחד, שהוא בן, שתיים, שהוא שמואל, שהוא פלוני. אז כשנולד לי ילד בכור, אז מלבד הערך הפרטי שלו, גם נפגשתי עם עצם המושג של בן. אותו דבר תרומה, אותו דבר ביקורים. בוא ניקח ביקורים למשל. ביקורים, תכף נלמד במהר"ל, לאיזה עולם זה שייך. אבל אני לא עכשיו נכנס לחלוקה בין העולמות. כשאני יורד השדה, כשאני יורד למטה, ורואה את התאנה הראשונה שביקרה, מלבד הערך הפרטי שלה, כיוון שהיא הראשונה שביקרה, איתה גם אני נפגש עם המושג ביקור. כלומר, התבקרות, הבשלה. כל השאר הם פרטים שנוספים. אז הם עניינם לגלות את ריבוי הפרטים שמגלה את האופנים השונים של התכונה העצמית הזו. אבל עצם התכונה העצמית התגלתה בראשית. אז תמיד ראשית פירושו של דבר עצם הדבר. כשכתוב במערב שהקדוש ברוך הוא השפיע את הראשית, פירושו של דבר שהקדוש ברוך הוא השפיע את המושג בריאה. יש בריאה בעצם. מה זה בריאה בעצם? בריאה בעצם, אומר המערב, זה האלוקות כפי מי שהיא מתקבלת. כנסת ישראל זה האלוקות המתגלה. יש האלוקות המשפיעה ויש האלוקות המתגלה. או בשפת המערב, עילה ועלול. הקדוש ברוך הוא העילה של המציאות, ועם ישראל זה העלול של המציאות. הקדוש ברוך הוא זה האלוקות המתגלה, וכנסת ישראל זה ההתקבלות של אלוקות המתגלה בעולם. זה כנסת ישראל. עוד אנחנו נגיע לזה, ביארנו ולמדנו שפרקים י"א-י"ד מאוד מאוד ירחיבו את עניינם של ישראל בעולם. בתם אנחנו רק מדברים שהם עצם הבריאה. ניקסה, הכנסתי דברים נוספים שמתברים בי"א-י"ד, אבל קודם כל אנחנו אומרים ככה. כנסת ישראל זה עצם המושג בריאה. כל השאר זה לא בריאה בפני עצמה. אתה רוצה לדעת כל דבר בעולם, הערך האמיתי שלו זה לא משהו בפני עצמו. הערך האמיתי שלו זה משהו משלים ומוציא לפועל את עצם הבריאה. כלומר, את הראשית. נמצא שכמו שאיש ואישה חשבנו שערך האיש הוא משהו איש. וערך האישה זו אישה. אז אמרנו, יש פה שני בריאות, שני עצמים שמפוכים אחד מן השני. כיוון שהם מתחתנים, ורוקמים רקמת חיים ביחד, מתגלה במהלך חיי הנישואין שהערך האמיתי של איש והערך האמיתי של אישה זה לא כשהם זה בנפרד מזה, אלא כשהם ביחד, ואז כל אחד בתכונותיו נעשה כלי כדי לגלות את האחד המשותף. נמצא שאיש ואישה משלימים אחד את השני, כי הערך האמיתי שלהם זה מה שהם לתכלית אחת. ככה למדנו שבוע שעבר, פחות או יותר. הבאנו את המדרש. מדרש ראינו שחז"ל מזהים שהראשית שבשבילה נברא כל העולם זה משה, זו התורה, זה המעשר חלב וביקורים, ולא כתוב פה ישראל. ובכוונה אולי לא כתוב ישראל. כי את זה אנחנו נלמד בהמשך, המהר"ל הרי מזכיר שישראל נקראו ראשית, רק הוא מזכיר את זה בפרקים י"א-י"ד. כן? כלומר, הוא לא עוסק בזה פה, עוסק בזה, אנחנו יודעים, בראשית ברא אלוקים, בשביל ישראל שנקראו ראשית, אנחנו מכירים את זה, זה כתוב ברש"י. אבל המהר"ל מביא פה כדי לבירור המילה ראשית, זה סדר מאוד מופלא. כי המהר"ל שותל, כבר למדנו את זה, שהמהר"ל שותל את המדרשים, לא, הוא מצא עוד מדרש שמיישם את מה שהוא אומר. המדרש, המהר"ל שותל מדרש כדי ללמד אותנו את מה שצריך ללמד עכשיו. ואת מה שיביר אולי עוד יותר אפילו את הנקודה שהוא אומר עכשיו, אבל בשביל זה הוא צריך לבאר ולהרחיב במערכה נוספת, הוא יביא את זה בהמשך. לכן המהר"ל פה עוסק בביאור המושג הזה של הראשית. ביאור עניין זה, אנחנו בעמוד ט"ז, עמודה שמאלית באמצע. כי הכל מודים שהעולם נברא בשביל שיש כאן התחלה. כל העולם הוא בשביל ההתחלה הזאת. וכל התחלה יחידית. יחידית הכוונה בתכונתה היא יחידית. אחדית. לכן ראוי להיות נברא העולם מן השם יתברך. שמן האחד יושפע אחד. ובשביל אותה ההתחלה נברא הכל. אחרי שנברא התכלית, זה הערך העצמי של כל דבר, התכלית של הדבר. אתם זוכרים שסיימנו בשבוע שעבר כשלמדנו שלכל דבר יש שלוש ערכים, מה שבחומר שלו, מה שבצורה שלו, מה שבתכלית שלו, אומר הגאון מווילנה. בטח אתם מכירים את זה, כי הגאון אומר זה בתחילת משלי, בתחילת אסתר, נכון? ארבע דברים על כל דבר צריך לשאול. מה החומר, מה הצורה, מה התכלית ומה מי הפועל. מי הפועל זה תכף נעשה, אנחנו לא נעסוק בזה עכשיו. מה החומר? זה, מה רואים בנושא של החושים? הצורה, זה החוכמה שמתגלה בזה, התכלית, מה הרצון בזה. ומה הרצון בזה, הכוונה, איזה תכלית זה הולך להוציא לפועל. ואומר הגאון מווילנה שהשתי השאלות הראשונות אפשר לענות כשאתה מתבונן בדבר הזה עצמו. אתה מתבונן בדבר, אתה שואל, מה זה, מה החומר שלו? מה הצורה שמתגלית בו? מצוין. אבל מה התכלית, אתה לא יכול כשאתה מתבונן בדבר הזה עצמו. כי אתה צריך להבין את התפקיד שלו בתוך המהלך או בתוך המערכת. למשל, נתנו דוגמה, כל מיני תגובות פסיכולוגיות התנהגותיות של האדם, כעס או מבוכה או מצמוץ או כל מיני דברים כאלה. אתה יודע, מה התפקיד שלהם באדם? אתה צריך להתבונן במערך כללי, אתה לא יכול להתבונן בתופעה עצמה, כעס, ולדון ממנו מה התכלית שלה. כעס, רק אתה רואה שהאדם הזה שובר את המציאות. מה התכלית שלה? נגיד, שחרור לחצי. או פירוק תסכולי. אז אתה צריך לדון על נפש האדם, נכון? אז יש משהו אחר שבשבילו הכעס הזה נועד. אז יש דבר שהוא כבר ראשית בעצמה. כמו תורה למשל שנקראת ראשית. תורה אנחנו לא לומדים בשביל. תורה זה העצם בדבר בעצמו. לעומת כל דבר אחר שאנחנו עושים בשביל. מצוין. אז הדבר שהוא בעצם הוא אחד בתכונתו. התורה היא אחת בתכונתה, ישראל אחת בתכונתו. תרומה, מעשות וביקורים, תכף אנחנו נלמד. אבל בשביל אותה התחלה נברא הכל, על זה אמר שנברא עולם בשבילו, כי כבר אמרנו שאפשר שיהיה עולם בלא השלמה. ולכך, כלומר, כי המציאות המתקבלת היא אף פעם לא יכולה להיות שלמה מצד עצמה, אלא תמיד רק שלמה בכוח, והשלמות הזאת צריכה לצאת ולהתגלות בפועל דרך המקרים שעוברים עליה, שמוציאים אותה מן הכוח אל הפועל. לכך, אם לא היה התחלה, לא היה אפשר להיות נברא ריבוי, כי לא יבואו דברים מתחלפים מן האחד, כאשר אין כאן מקבל. כאשר יש כאן מקבל, הוא התחלה, מזה נתחדש הריבוי מן השם יתברך. כי הערך האמיתי של הדבר הזה, הערך האחד של הדבר הזה, ציר השלמה. וההשלמה היא, כשהאחד הזה הולך עכשיו, הוא מפרט את התכונות שהן אחודות בו. באחד הזה כל התכונות אחודות. בכנסת ישראל, אומרים חזר, כנסת ישראל נקראת קלה, למה? דקלילה מכל גווני. בכנסת ישראל כל הכישרונות שבעולם הם נמצאים בצורה מפורטת ומפורדת, ולכן הם נראים שונים זה מזה, בכנסת ישראל הם מאוחדים. למה צריך עכשיו שכל כישרון יופיע בצורה בודדת, ואז הוא יאופיין באופן שיבדל את עצמו מכישרונות אחרים? כי הכישרון הזה שיוצא לפועל בצורה בודדת, הוא עוזר להוציא את הכישרון שכלול בכנסת ישראל מן הכוח אל הפועל. כמו שהרב כותב, אתם מכירים ודאי את הפסקה הזו באורות המלחמה, פסקה זין, הרב כותב וזין. הרב כותב באורות המלחמה, שכיוון שכל עם נושא איזה כישרון פרטי מסוים, והכישרון הזה בכנסת ישראל הוא בלוע, אז כדי שהכישרון הזה יובלט בכנסת ישראל, צריך שהעם הזה יבליט את הכישרון המיוחד שלו, כי הוא חייב להילחם על זה. למה הוא חייב להילחם על זה? כדי לא להיבלל, לא להיבלע בתוך המציאות הכפר הגלובלי של האנושות. הוא צריך לייחד את הכישרון שלו. למה הוא צריך את זה? כדי שהכישרון הזה יובלט בכנסת ישראל. זה ממש המהלך שפה. כנסת ישראל היא תמצית ההוויה, היא הדבר בעצם. הערך של התכונה הזו זה לא כפי שנופיע לבדה, אלא כפי שהיא בלולה ואחודה עם כל הכישרונות כולם למציאות אחת כפי שזה מופיע בתכלית. אבל הכישרון הזה צריך להוציא לבדו, וההתמודדות של עם ישראל עם הכישרון המיוחד הזה, בין אם זה מלחמות בין עמים, בין אם זה מלחמות בין עם ישראל לאומה הזאת, זה לא משנה, יש פה עכשיו שתי מסלולים שונים. אבל ההתמודדות של עם ישראל עם הכישרון המיוחד הזה מבליט את הכישרון בתוך המכלול. ממילא בבריאה, מתגלה הריבוי. אבל כאשר יש מקבל הוא התחלה, מזה מתחדש הריבוי משבדה, כי אפשר שיהיה מקבל בלא שלמה כמו שיבר. עכשיו נמצא התחלה יחידית מן היחיד, מעתה היה כאן מקבל מה שלא היה קודם. ואתה יחשב שער הבריאה תוספת והשלמה על המקבל. והריבוי במין השם דבר לא בעניין אחר, שכשל לכך יבוא הריבוי מן האחד, אבל יבוא הריבוי מצד המקבל. והדברים הללו נשתדלנו לבאר אותם במידת האפשר, והדברים בוודאי התבהרו גם דרך המשיך הפרק הזה, אבל בעיקר דרך הפרקים י' א' עד י' ד', שנזכה ללמוד אותם ביחד. דבר זה רמזה התורה במילת בראשית ברא אלוקים, כי הבית שבראשית פרושה בשביל. בשביל ראשית נברא הכל. כלומר, כאשר יש כאן ראשית שהוא אחת בשביל אותה התחלה, שהיא אחת נברא הכל. אז הערך האמיתי של כל דבר זה לבחון לא רק מה נמצא פה, אלא בשביל מה הוא. מפני שהכל השלמה אל הדבר שהוא התחלה. ופליגו מהו הראשית. מהו הראשית הזה שבשבילו הכל נברא? וכמה בזכות התורה. כי התורה שהוא שכלית היא במעלה קודם הכל, והיא נבראת קודם לכל. הולכך כתיב, השם קנה לראשית דרכו, קדם מפעליו מאז. כי כל פועל דברמה התחילה נמצא ממנו סדר על הדבר שהוא רוצה לפעול. לכך השם דבר שרצה לפעול העולם בתחילה היה נמצא סדר העולם, כמו שבארנו במקום אחר, כתרה הוא סדר הנמצא בהנהגתו, דבר זה ראשון וההתחלה. כאשר יש התחלה, אז נברא תוסף על הדבר שהוא התחלה, אבל הוא נקרא זה ריבוי אחר שנתחדש כאן מקבל. מצוין. תורה זה הכי פשוט. אנחנו מכירים את דברי הרב ב-אין היה שבת פרק ת', וכן הרב כותב את זה באורות הקודש ועוד מקומות, שהתורה זו המטרה של ההוויה. המטרה הראשיתית של ההוויה. הדבר שעל פי ולשמו נברא הכל. הערך האידיאלי, כלומר המטרתי, שלשמו נברא הכל. כל מה שקורה בעולם נברא כדי להוציא לפועל את המטרה האידיאלית הראשונית שהיא כתובה בתורה, שהיא ספוגה בתורה. כשאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא עלמא, חז"ל הרי נותנים לזה משל. משל הוא למי שרוצה לבנות בניין, קודם כל הוא מסתכל בדפטראות ובפנקסאות, והאדריכל הוא לא בונה בניין כך, הוא קודם כל בונה תוכנית, לכן יש אדריכל. אז הרב מבאר את המדרש הזה, אני רק יאיר פה הערה, שבמשל ודאי שהבניין הוא הנושא, והתורה זה רק אמצעי, כלומר הסדר, התוכניות זה תוכניות של הבניין. אבל באמת כתוב יותר, כי הרי כדי שנוכל לבנות את הבניין, לא רק באופן שהקונסטרוציה תהיה שיהיה חשמלים ויהיה מים, אלא כדי שהדבר הזה באמת יוציא לפועל את המטרה. אני רוצה בניין שישמש לתכלית מסוימת. אז קודם כל אני צריך לבנות את הצורה שמתאימה אל התכלית הזאת. אחר כך אני אבנה את הבניין על פי התוכניות. אז בתורה נמצא בעצם הערך העצמי של המציאות. הערך העצמי, כמו תגיד, לשם מה נברא המציאות? המטרה האידיאלית ההווייתית, כך אומר הרב, וזה לשון, או המטרה ההווייתית האידיאלית, לא זוכר בדיוק את הסדר. והרב מסביר שכשאדם מתמלא בתורה, יש בכוחו לראות את תכלית כל דבר, אפילו תכלית הרע. טוב, זה כבר בניסטר, אבל רק אני נותן דוגמה. כי כל כוח במציאות הוא קיים לתכלית מסוימת, וכשהוא משמש את התכלית הזו ממילא הוא טוב. הערך העצמי של כל דבר זה הערך שלו בתורה, אבל פי התורה. וכשאנחנו מסדרים את המציאות על פי התורה, כלומר מקיימים מצוות, לומדים תורה ומתמלאים במבט של התורה, אז אנחנו ממילא מסדרים את המציאות על פי מטרתה. אז תורה זה אולי הדבר הכי פשוט להבין למה הוא הראשית. כי התורה זו בעצם התכלית, המטרה, הערך המהותי, החוכמה, שלשמה נברא כל דבר במציאות. וכאשר יש התחלה, אז נברא תוסף על הדבר שהוא התחלה. אני רק מעיר שלא כמו שאפשר היה לחשוב שכשמדברים על התורה בתור חוכמת המציאות, אז הכוונה היא אחרי שיש דבר, מהי החוכמה שבו, איך אנחנו נבין אותו. כי אז ערך המציאות הוא קודם לתורה. וזה מה שאפשר היה להבין במשל. הבית, אמצעי לבנות את הבית, זה הדפטראות והפנקסאות. רב מבין שבמשל, אני רק אומר, בפשט של המשל צריך ללמוד ההפך. זו החוכמה שכל דבר במציאות נמצא כדי להוציא לפועל אותה. המטרה של המציאות זו התורה. המציאות נבראה על פי התורה. זה נקרא הסדר של המציאות.
אבל לפי זה התורה היא גם החוכמה שעל פי הם מוצאים את האידיאל ש... כן. גם האידיאל וגם החוכמה כאילו?
כן, זה אותו דבר. רצון
של...
וחוכמה.
התוכנית של הבניין זה לא אותו דבר. יש את התוכנית ויש את האידיאל ש...
לא, אז בתוכנית, נכון, אתה צודק, התורה זה גם רצון וגם חוכמה. כן, זה מה ששאלת, נכון, התורה זה גם רצון וגם חוכמה.
איך התורה היא
מכבל? מה?
באיזה מובן התורה היא מכבל?
כי התורה ניתנה לעולם. התורה היא כבר השכל של אלוקות המתקבלת. היא לא שכל של אלוקות המשפיעה, היא שכל של אלוקות המתקבלת. גם התורה שקדמה לעולם תף תף קוף עין דלת דורות קודם שנברא העולם, תתקעת דורות קודם שנברא העולם, זה הרצון והחוכמה של אלוקות המתקבלת. זה של המתקבל במציאות. איך אלוקות תתקבל? האלוקות המשפיעה על העולם זה למעלה מן התורה. אבל יש אלוקות כפי שהיא מתקבלת במציאות. אז יש על זה, אם אתה רוצה להרחיב, הרי חזל, המדרש רבה הראשון, מסביר על התורה ארבעה דברים, אמון פדגוג, יש ארבעה שמות על התורה, שזה שייך כנגד ארבע רבדים בתורה, פשט, רמז, דרס, סוד. אז יש בדיוק עכשיו, בפנקסים החדשים שמוכרים, אז יש בין פנקס לנבוכי הדור, לבין פנקס מ"א, יש ביאור של הרב למדרש רבה הזה. ביאור מצוין. אני לא שכמובן ביאור, כמובן מצוין שאפשר להבין אותו. ממש, שם הרב מסביר את זה. וגם במדבר שור יש על זה. שיש צד בתורה, כמו שהוא אומר, זה החוכמה, ויש בתורה שזה הרצון שמוביל את הכל. עוד יותר עליון. טוב. כל מקום, בתורה זה מובן יותר. נמשיך. רבי ברכיה, סביר עלי, כי משה הוא ראשית. משה זו האישיות של אלוקות המתקיימת. האלוקות המתקיימת בעולם בצורה מגולמת באישיות. אותו דבר, משה זו המציאות בעצם כפי שמופיע באישיות. תורה זה כפי שזה מופיע בחוכמה, בסדר. משה כפי שמופיע באישיות. זה עכשיו כלי קיבול שונים. כי עיקר העולם עם ישראל, ומשה הוא עיקר ישראל במשך שלים את ישראל. וישראל הם ראשית גם כן, כי דכתיב קודש ישראל אשר ראשית תבואתו. ברוך השם שאתה מזכיר את זה פה, כן? ככה דרך אגב. למה משה? כי משה הוא עיקר ישראל, טוב, ישראל גם ראשית, נו, אז משה רבינו הוא ראשית דראשית. משה רבינו זה הגילום בפועל, הגילום בפועל של התקבלות האלוקות באישיות. עם ישראל... זהו בריאה מיוחדת שהיא ראשית. פה המהר"ל מזכיר את זה משהו דרך אגב. לא מבאר את זה. ולפיכך משה שהוא ראשית ישראל, גם כן, לכך משה הוא הראשית הגמור. ויראה, כי אין הוא בדברים התורה הוא משה, כי ראויה התורה למעלתה שהייתה תהיה התחלה, למר התורה בעצמה התחלה, למר המקבל את התורה, הוא משה ראוי שהיא התחלה. נשאין התורה רק בשביל המקבל, אין כאן מקבל, אין כאן תורה. מצוין. תורה זה תורה חיה. תורה זה זו תורת האדם. שלמות התורה זה קיום התורה באדם, בישראל. ככה, מקבל תורה הוא משה ראוי שהיא ראשית בהתחלה. אתם רואים איך שהעובדה שישראל ראשית מופיעה פה בסוגריים, חלק מההסבר על משה רבינו. תורה יש ארבע שורות, משה שש שורות. מה אמר ישראל? שהוא ראשית. זה הכי נפלא. זה רואים את החינוך הזה של המהר"ל. רבי חייא בשם רבי מתנא סביר עלי, כי בזכות ג' דברים נברא העולם. ויש לדקדק. למה לא זכה גם כן בזכות תרומה? הרי התרומה נקרא גם כן בכמה מקומות ראשית. אבל פירוש אילו ג' מצוות שהם ביקורים מעשרות חלה, הביקורים ניתנים כאשר נשלם הפרי בעצמו והוא ביקור שלו, הוא ראשית אחד. המעשר כאשר נגמר מלות התבואה, דיינו אחר המירוח בקרי. כי חיוב מעשר נקרא בתורה מעשר דגנך. חז"ל למדו דגנך דיגונך. מה זה לדגן את התבואה? לדגן תבואה למרח בקרי. מה זה למרח בקרי? כוונה אחרי שהיו אוספים את התבואה אל הקרי, היו משווים את הרמה, מהרמה הזו היו לוקחים הביתה. עדיין לא הכניסו את התבואה הזו לבית, הכניסו אותה למגורה, אבל מרוח בקרי, כלומר לא הכניסו אותה לשימוש היומיומי, אבל יש שלב שהתבואה נמצאת בשדה, יש שלב גמר הקצירה, גמר האסיפה מן השדה, זה קוצרים, מעמרים, מביאים את זה אל הקרי וממרחים אותו, אחר כך היו מביאים מן התבואה הזו הביתה ומשתמשים בתוכנים, נשים וכמובן מפרישים חלה ואופים. אז השלב הראשון זה השלב בשדה, השלב השני המעשר כשנגמר מלות התבואה דיינו אחר המירוע בקין זה גם כן ראשי, והכנה שלב שלישי כאשר נתגלגלה העיסה. נתגלגלה העיסה הכוונה כשמחברים את ה... קמח והמים, אז חלק מהחיבור זה הלישה עד שנוצר בצק. אז אנחנו מפרישים חלה. זה לשון המשנה. אז כתוב כך. וכאשר תמיין תמצא אלו ג' מצוות מחולקות, דיינו ביקורים, כאשר רואה טוענה שביקה בלבד אף שיחידי, כורך אליה ג' מסימן אף שאין לה צירוף אל אחר. מעשר, דיינו כשנתקבץ ביחד, שעמיד קרי, כי זה הרי המרוח, המרוח משווה את הערימה, שנפרד להיות אחד. וחלה, כשנתחבר ונתגלגל ביחד והודבק לגמרי. וכך כך הוא הבריאה שברא השם יתברך. ראשונה הם הפשוטים, שכל אחד ואחד עומד בפני עצמו. אחר כך הנברואים, אשר הם מצטרפים ביחד, ויש להם הקיבוץ ביחד, אף שאין כאן עירוב ביחד. אחר כך, אותם אשר הם מתחברים לגמרי בהרכבה גמורה. הנה אלו ג' דברים. דרך אגב, שנה הבאה אנחנו נלמד בסרט שבת, זה סידור הדפת. סידור הדפת זה איך להפוך בעצם גרגר קטן, יחידי, להיות מן המציאות הפשוטים אל המציאות המורכבים. זה כל המלאכות שמעבירות מן הגרגר הקטן עד למציאות המורכבת הזו של חלה. אז בשלבים האלו של סידור הדבט בעצם נפגשו שלוש עולמות. עולמות, כמו נקרא, שלוש בחינות, שלושה מצבים של נבראים. הראשון הוא רחוק מן ההרכבה. זה היסוד הפשוט, כל דבר כפי שמופיע בפני עצמו. זה עולם אחד, שגם עוצר לפגוש את העצם, עצם עניינו של העולם הזה. השנית, יש בו קצת הרכבה, נקרא זה הרכבה שכינית. רצונו לומר שהם מתחברים יחד כמו השכינים אשר מתחברים יחד ואין כאן עירוב. אין כאן עירוב במובן הזה שזה לא מורכב. אלא הם שוכנים זה לצד זה. ופה מתגלה הריבוי. הרכבה שלישית היא הרכבה מזגית שנתמזגה ונתחברה יחד לגמרי שהוא דבר אחד. וגם נוצר פה דבר אחר. כי כשיש הרבה חיטים, כל חיטה לא מאבדת את עניינה. אלא היא נמצאת רק בערימה עם חיטים אחרים. גם תערובת, אתה לוקח סלט, עושה סלט ירקות, אז העגבנייה נשארת עגבנייה, מלפפון על מלפפון, רק אני נקרא עם סלט. יש תוצפת שכל אחת מוסיפה לשנייה. מלפפון לבד ועגבנייה לבד, זה לא סלט, סלט זה דבר אחר. אבל כשאדם לוקח, סליחה על המשל, הגסטרונומי, מעולם הגסטרונומי, אבל כשאדם לוקח ומערבב יסודות וממזב אותם, הם נפחים להיות מציאות חדשה לגמרי. המציאות הזאת היא כבר לקחה את הכישרונות, את היכולות של כל נברא בפני עצמו, מזגה אותם עד שהם יתרכבו להיות מציאות חדשה. כל מצווה ומצווה מאלו גיל מצוות יש לה שיעור הראוי לכל אחד. שעל מצוות ביקורים כאשר רואה תאנה אחת עושה סימן שהוא לביקורים, אפילו אין כאן כלל יותר מן אותו פרי. היא נעשית ביקורים, אין צריך שיהיה לו חיבור עם שאר הפירות. רק אם יש הפירות הם פטורים מן הביקורים שאינם ראשית. בכל מקום אין צריך כאן קיבוץ פירות כלל, כי הביקורים נגד הבריאה שהם פשוטים, שאין להם חיבור ביחד. המעשר שהוא אחד מעשרה, הנה צריך חיבור עשרה למעשר, ואז חייב במעשר, שהוא נגד הבריאה, שיש למציאתן, מפני שהוא נגד הבריאה שיש למציאתן החיבור ביחד, אבל כאן שאין כאן עירוב. מכל מקום הוא חיבור במה ואינו הרכבה גמורה. אמנם מצוות חלה אינו כך, מפני כי מצווה זאת היא נגד הבריאה שמתחבר הכל יחד, ובוודאי אין ספק כי הבריאה הפשוטה ואין בה הרכבה, היא קודם, אחר כך הבריאה שיש בה קצת הרכבה, אחר כך הבריאה שהיא הרכבה גמורה, אחר כך מצוות הביקורים תחילה, אבל גם מצוות מעשר, גם מצוות החלה, שכל הרכבה היא באחרונה. בעצם, כפי שהמהר"ל גם יאמר בהמשך, ואנחנו מכירים את זה מאוד מקומות, אנחנו נמצאים בעולם המורכבים, שכל בריאה, כל בריאה שאנחנו פוגשים בעולמנו, היא כבר הרכבה של יסודות שונים, אידיאלים של רעיונות שונים שהתרכבו ביחד, ובנו את הנברא כפי שאנחנו פוגשים אותו. אבל העולמות השונים זה בחינות שונות שהמציאות כפי שאנחנו פוגשים אותה היא מציאות מורכבת. אבל המציאות זו היא כבר תולדה והשתלשלות. המציאות שאנחנו רואים לנגד עינינו של עולם המורכבים זו כבר השתלשלות של שפע אלוהי שמתחיל קודם כל מן היסודות הפשוטים. ואחר כך הולכים ומתרכבים יחד עד שנוצרת המציאות האחת שהיא המציאות שאנחנו בוקשים נגד עינינו. והמשל שאפשר לתת לזה, אני לא בטוח מה יותר קשה פה המשל או הנמשל, אבל זה מה שהרב מבאר בריש מילים על האותיות. הרב כתב ספר ריש מילים. בספר הזה הרב מלמד אותנו על ערכה המרומם של כל אות מצד עצמה. אין לנו בעולמנו מילה שהיא מורכבת מאות אחת. אין דבר כזה. אין, זה לא טריקון. אבל מילה תמיד מורכבת משתי אותיות, לפחות. אבל, האם לאות אחת אין ערך? עד רבה, יש ערך עליון מאוד לכל אות. כל אות מצד עצמה, יש לה ערך אידיאלי עליון מאוד. לאלף יש רעיון שנמצא בה, לבית יש רעיון שנמצא בה, לגימל יש רעיון שנמצא בה, כל אחת. כל מילה, כל מילה, היא צירוף של כמה רעיונות שנתמזגו ביחד, עד שהולידו מילה אחת מסוימת. אפשר לזהות את האות כדבר שעומד בפני עצמו. אפשר לזהות את ההשפעה שיש לכל אות כשהיא מצטרפת לאותיות אחרות שקדמו לה. ואפשר לראות את הצירוף של כל האותיות עד שיצרו מילה אחת בעלת משמעות ובעלת הלבשה גשמית. עץ למשל. עץ זה מילה שהרב לא מסביר אותה בערש מילים. אבל העץ הגשמי שיש לפנינו, אנחנו מאמינים שההופעה הגשמית הזו זה הרכבה, מציאות שמורכבת, מיסודות פשוטים יותר. יסוד אחד הוא מגולם באות עין, ויסוד שני מגולם באות צד איסופית. אז היסודות הפשוטים יותר הם גם היסודות העליונים יותר. הם יסודות אידיאליים גדולים שכל אחד עומד בפני עצמו. העולם שלנו זה עולם שכבר, אתם מכירים את הפסקה הזו באורות התשובה, שמיליוני קיוביקים, נכון הרב אומר, אתם מכירים את הפסקה הזו? שמעשה אחד זה מעשה שמצרף בתוכו הרכבה של המוני אידיאלי שהצטרפו ביחד עד שהולידו את המעשה. אתה לך, מעשה כיבודוירים למשל, זה צירוף של המוני אידיאלים ביחד שהולידו מעשה אחד. אז זה ממש פלא. מה רואים פה? רואים פה דבר שהוא יסוד מאוד מאוד גדול במהר"ל. המהר"ל אומר שככל שדבר הוא יותר עליון, הוא צריך שיהיה לו גוף מקבל יותר חומרי. הגוף, כלומר הירידה לעולם המעשה, יש לה תפקיד. במעשה, האידיאלים לא עומדים כל אחד מצד עצמו, אלא הם מצטרפים, מתרכבים, מתמזגים זה עם זה, עד שהם מולידים מציאות גשמית. הגשמיות שמביא לנו המהר"ל בכמה מקורות, שאין גשמיות שהיא לא הרכבה. כל מהגשמיות זו מציאות מורכבת. ההרכבה היא צירוף של אידיאלים זה עם זה, עד שהם פועלים זה עם זה ומתאחדים להיות דבר אחד, והאחד של האידיאלים השונים, מה זה? הגוף. אתם יודעים מה האחד של האידיאלים השונים? כשאידיאלים שכל אחד הוא אידיאל בפני עצמו והוא שונה מן השני, אבל הם מתרכבים יחד, מתמזגים עד שנבחרים להיות אחד. ומה זה האחד הזה? העץ, השולחן, האדם. כשאנחנו פוגשים אדם, אנחנו פוגשים מציאות מעשית. ואנחנו צריכים להבין, כדי להבין את האדם הזה נכון, צריך להבין את האדם הזה בתור השתלשלות שירדה לעולם שלנו, של מציאות עליונה יותר. אז אנחנו, כדי להבין מהי המציאות העליונה, אנחנו צריכים להתחיל מהעולם העליון, זה עולם הפשוטי, עד העולם של ההרכבה השכונית, לראות את ההשפעה של כל אידיאל על האידיאלים האחרים. זה התפקיד של ההרכבה השכונית, כשהם מופיעים ביחד, עד שהם מצטרפים להיות משמעות אחת. אני כותב אדם, אני כותב א', אני לא יכול לכתוב אדם. מה אני כותב? א', ד', מ', אני מצרף את האידיאלים. אבל על ידי הכתב, כשזה כתוב, זה נהפך להיות אחד. זו מדרגה אחר מדרגה, השתלשלות, מעולם הפשוטים, כלומר העולם של היסודות שמהם מרכיבים את המציאות הגשמית, עד עולם המורכבים. כשהאידיאלים מתרכבים זה עם זה שיוצרים אחד, הם יכולים להתקבל בלבוש גשמי. כל עולם יש, כל מצווה, ביקורים, מעשות חלה, היא נועדה כדי להפגיש אותנו מראשית בכל שלב. נכון שכשאני זורע, חורש, חגך זורע, קוצר, אני הכל עושה זה מלאכות, איך כתוב במשנה בשבת, נועדה, סידור עד הפת. כל זה כדי להגיע לפת. אבל עד הפת הזאת, אתה צריך לזהות את השלבים השונים של כל עולם. יש את הטיפול בגרגר, כן? בחיטה אחת, כן? בתאנה אחת, יש את ההשמה של כל יסוד ליד היסוד אחר, ואז מתגלה כבר ההשפעה שכל יסוד משפיע על היסודות האחרים. זה השלב השני, זה השלב של המייסר. אנחנו מחברים או אוספים כמה חיטים אלו לאלו, עד שהופכים אותם להיות הרמה אחת. הרמה הזו זה בעצם ריבוי של המון המון פרטים שעובדים אחד ליד השני. יש השפעה מאחד על השני, יש פה מייסר. אבל, כלומר, יש פה עשרה. ויש את הפגישה עם המציאות המורכבת. שלושת המצוות הללו, ביקורים, מעשרות וחלה, יש להם תפקיד, והוא להפגיש אותנו עם הראשית, כלומר, מהעצם של כל מציאות. תזהה קודם כל את העצם של המציאות הזאת. העצם של העולם שאתה נמצא בו זה הפרט. נפגשת עם הפרט הראשון. אחר כך אתה מתחיל להיפגש עם קבוצה. מרוח בקרי זה השלב הראשון שבו כל חיטה בפני עצמה מאבדת את ערכה בתור, נקרא לזה בתור פרט, ולפחות חלק מריבוי, חלק מקיבוץ. אז לפניך עומד קיבוץ, תיפגש עם זה. אחר כך אתה נפגש כבר עם ההרכבה, שהקמח והמים יתרכבו אחד עם השני, עד שנעשו חלה, מעיסה. אז תזהה פה שאתה הגעת לעולם חדש. נולדה עצמיות חדשה כביכול. עכשיו, כל אלו הם לא תלושים מכל מה שדיברנו, אנחנו צריכים לסיים. אבל זה האופן איך שהאלוקות מתקבלת בעולם, כי זה שלבים שונים של ההשתלשלות. כשהאלוקות הולכת ומופיעה בתור אלוקות מתקבלת, אז קודם כל מופיע אידיאל מאוד עליון שמצד עצמו, כל אות ברשמילין זה משהו מאוד עליון. אני מבין מה זה גזר, גג. גג אני רואה, גג רפים. לך תלמד עכשיו ברב, אתה יודע מה זה גג? קודם כל תפתח ג' אחת. אחרי זה הרב מסביר, ברשמילין שיצא, מה זה ג' יד ג'. או, ג' יד ג' זה משהו. כשזה ישתלשל, גג נוצר. טוב, זה משהו מופלא. בית, אני יודע מה זה בית. בית זה בית. לא, בית זה בית, יו, טף. אז כל המציאות המופלאה הזאת, זה מציאות ששיירת לסדר ההשתלשלות וההתקבלות של האלוקות בעולם, וזה מה שהוא יסביר פה, ובמקום אחר פירשנו, ונחזור על זה אם ירצה השם פעם הבאה.